הלכות חלקת המוציא. כלומר, לא בדיוק חלקת הפת. אני רוצה לראות מה אני אצליח לבד. ככה זה?
הוא לא שי.
אם כן, הלכות ברכת המוציא. סעיף א', היו לפניו חתיכות של פת ופת שלם, הכל ממין אחד, מברך על השלם, אפילו פת קיבר, פירוש לחם שאין נקי וקטן, חתיכות פת נקייה וגדולה, חתיכות פת נקייה וגדולה, אבל אם השלם מסעורים וחתיכות מחיטים, אפילו קטנה, מניח הפרוצה תחת השלמה ועושה משלם יחד, כל זה שרוצה לכל משניהם, אבל אם אינו רוצה לאכול אלא מאחד יבצא עליו ואין לחוש לשני, אף על פי שחשוב או חביב עליו. רבותיי, הסעיף הזה זה אחד הסעיפים המיוחדים, כיוון שהמירה מאוד קטנוני, ולכן הוא סעיף מאוד מיוחד, מיוחד במינו, מבחינת הכבוד שיש לברכה. אז בואו נראה עוד פעם את כמה הלכות שיש פה. היו לפניו חתיכות של פת ופת שלם. אז אם כן אדם צועד ולפניו לחמים שונים, פיתה ולחם פרוס. אז נתרגם את זה
ל... רגע,
סבלנות. אבל המצב הוא שעל השולחן נמצאת פיתה ולחם פרוס. זה לא מצב נדיר כל כך. פיתה ולחם פרוס, כמובן, כמו שאומר הרמ"א בסוף, מדובר שהוא במהלך הסעודה יאכל את שניהם. או לא אכפת לו אם לאכול משניהם, ולא אכפת לו אם אוכל את זה או את זה. אם הוא שומר את הפיתות לילדים, כי הילדים אוהבים פיתות או את הלחם פרוס לילדים, אז זה משהו אחר. אבל יש לפניו, וזה נוסף שקורה כל יום, פיתה ולחם פרוס. חצי חלה משבת, כן, אז בסדר, אבל אני אומר, אבל פיתה תשתמש במקפיא. מאז עידן המקפיאים, יש לך פיתה במקפיא, אז יכול להיות מצב כזה ממש כל יום. מה הדין למצב הזה? זה כל גמרות מפורשות. היו לפניו חתיכות של פת ופת שלם, הכל מין אחד, מברך על השלם. למה? תראו את המשנה ברורה פה. מברך על השלם, משום הידור מצווה. מה זה הידור מצווה?
להדר. יהיה שלם.
לא, אבל איזו מצווה? הידור מצווה, איזו מצווה?
מצד הפת.
ברכה היא המצווה. כן, אבל אם היית...
אז אם היית תפוח יפה ותצטוף את הטלפון, אני תעשה תפוח יפה.
למה לא? טוב, יש לי פה איזושהי בעיה. אני, אם אני מבין נכון, מה שאתה עושה עכשיו זה לאכול. אתה אוכל לחם. אמרו חכמים, אל תאכל בלי ברכה. אז הברכה היא מצווה?
חיוב.
אבל נכון לראות את זה כמצווה? בסך הכל רציתי לאכול.
נכון.
עכשיו אל תאכל בלי ברכה. לא, זה מצווה. ואל תאכל משהו שלם. לא רוצה לך משהו שלם. אז הוא אומר, ומה? לכן אני אומר, חייבים להגיע לרמה. מה אומר? ודאי שהברכה לא יכולה להכריח אותך לכל דברים שאתה לא רוצה אותו. זה פשוט. זה היגיון פשוט. כי המטרה שלנו פה זה לא לנהל ברכות, עזבו אותה מהברכות, זה לא נושא מהברכות בכל יום. המטרה שלנו פה זה לא לנהל ברכות, המטרה היא לאכול. אבל לאכול אסור בלי ברכה. אז זה לא שיש מצווה לברך. אין מצווה לברך. מי שאוכל יש לו מצווה לברך. לכן אין מצווה להגדיר...
תעשה.
אין מצווה לברך, אל תאכל לחם, אל תאכל לחם, לא תלך אף פעם, אתה מוציא. רק בחוץ מפתח וסוכות, בדיוק. אלו שני המצרים היחידים שבהם לא תוכל להיפטר אלא חל שלא בגלל פיקוח נפש. לא, שבת, אם מישהו, התענית העונג לא, אז יכול להתענות בשבת. אבל באופן עקרוני, אדם שרגיל להתענות, אז גם זה יכול בשכן נמוך, אז גם בשבת יכול להתענות. שני המצרים היחידים שבהם אין עצה ואין חוכמה להיפטר, זה כזית.
זה קשה, זה נפש פה.
ואני אומר, אני רואה בדבר הזה חידוש, שבעצם, כשאני אומר, ומה אומר, זה ברור שאי אפשר לחייב אותך להגיד, תשמע, קיימת את המצווה היום לברך על פת שלמה או לא? לא קיימת, לא צריך לחייב, לא צריך לאכול. אלא מה? אם יש לפניך פת, כלומר יש לפניך פיתה ולחם פרוס, ואתה לא אכפת לך את זה לאכול, או שאתה מתכוון לאכול את שניהם, תבחר לברך על הדבר השלם. למה? עכשיו זה נקרא עידור מצווה, למה? למה זה עידור מצווה? נראה לי שהעיקרון שחורז פה זה שאתה למה שאני אגיד לכם את התשובות, שתגידו אתם, למה זה עידור מצווה? מה עידור מצווה? עידור מצווה זה היה להביא, מה הגמרא אומרת בשבת, דף קוף למדבר, זה ליבן זהו, התנאה לפניו מצוות, עשה לפניו לולב נאה, תלית נאה, תפילין נאות. מה העידור מצווה? שהלחם יהיה שלם. זה לא עידור מצווה צריך להיות, אם תחפש עידור מצווה, אז תעשה לך סידור טוב שתוכל לברך ממנו את הברכות. סידור יפה, שתברך ממנו את הברכות. זה עידור מצווה. מה העידור מצווה שהלחם יהיה שלם? זה עידור מצווה? זה הברכה יותר טובה עכשיו? כשאתה אומר עידור מצווה, אתה מכיר למה שהברכה טובה יותר, מה שהייתה באופן אחר, מעודרת יותר, זה מה שאמרת מכם. אין ברירה, אין פה מצווה אחרת, חוץ אשר הברכה.
היה מוציא לחם, אתה אומר, זה לחם שלם.
זה השאלה, מה העידור? יותר חשוב כאן, אבל למה זה מעודר יותר? זאת אומרת, הלחם הופך להיות כמו טלית נאה, כמו ציצית נאה, כמו תפילין נאות.
אם הוא אומר עידור מזווה, מה
זה? גם שם
אותו
לשם. אם אברהם אמר לפני זה, הכבוד של הברכה, זה נראה לי סברה אחרת. גם אני, האינסטינקט שלי, אגב, תראו לכם, העידור מצווה הזה לא נזכר, לא בגמרא, לא בראשונים, לא יודע אם אני מזכיר את זה לפני משנה ברורה, אומר האחרונים, כרגע לא מצאתי את זה, יש ודאי אחרונים, לא על השכון ארוך. אם היית אומר, זה הכבוד של הברכה, זאת אומרת, יש פה הלכה חדשה, שהברכה תהיה מכובדת. אז אתה לא יכול לכבוד על מקומות אחרים, אם אתה אומר עידור מצווה, אז זה קשור לימה, זה לא הלכה חדשה. אנחנו מכירים את העידור מצווה, מקומות אחרים, אתה להתנעה וכו'. אז אתה צריך נכון? זה בספרה אם אומרים כבוד הברכה, נכון? מה שאברהם אומר, זה מה שאני אומרים, זה הלכה חדשה. אתה מברך ברכה, אתה אומר ברוך אתה השם, מכובד. תעשה את זה באופן מכובד, אל תביא לנו פה חתיכות, תהיה מכובד. אז זה הלכה שמוצאה מגרמניה, מיהודי גרמניה, שהכל שיהיה מכובד. אבל אתה אומר, להדר במצוות, מה בדיוק להדר במצווה? אני אגיד לכם מה אני מבין בדבר הזה, אבל אולי צריך לשכלל את זה. אני מבין שכשאתה מברך על הלחם, אז הברכה הופכת את האכילה למצווה. אתה כאילו מקריב קורבן להשם, כשאתה מקריב קורבן יותר מעודר. ככה אני מישהו מתכוון לומר משנה ברורה. זאת אומרת, העידור מצווה בברכה, אבל הברכה משפיעה לכל, כי כשאתה מברך ואוכל, שאתה, הייתי אומר, שאתה אוכל מתוך ברכה. אם זה הכבוד של הברכה, זאת אומרת, לא, בעצם לא חשוב מה אתה אוכל, אבל צריך שמה שאתה אוכל לא יהיה ביזיון לברכה, או יהיה כמה שאתה מכובד כדי הברכה. אבל פה זה לא כך, אתה מהשולחן נקרא מזבח. ברגע שאתה מזברך, אתה כאילו מקריב להשם. ועכשיו השאלה, מה אתה הולך להקריב להשם? אתה הולך להקריב להשם דבר מעודר או דבר לא מעודר? זה לא כפות דבר, זה עידור מצווה.
תקריבון
א' שחתך. כן, בסדר, נכון, אבל זה החידוש שאנחנו רואים את כל האכילה שלנו כקורבן. המציאה בשערים אומר,
זה להבדיל בין אחד שאוכל מתוך רעב
ובין
אחד שאוכל מתוך
רגישות. יפה, ככה אני מבין, אתם יכולים פה להגיד אם זה נכון, אני פשוט לא הספקתי לחפש מה המקור לעידור מצווה הזה. נראה אם הכפרחה אני מביא. אני גם אני דגדקתי בגלל עכשיו, לא שמתי לב. לא, כף הרעיים זה שיטה אחרת. המתנבוע זה עריכה. אתה לוקח את מה שהיה לפניו, ערך אותם חדש לספר. כף הרעיים זה ליקוט. זה תרים עוד שניים ביחד, מי שלומד...
זה
משנבוע?
לחדור שלו של...
כף הרעיים? רבי יעקב חיים סופר?
החדור
סופר. לא, רבי יעקב חיים סופר, הוא... רואה ספרדי, מעירק, מתלמידי הבן איש חי. לא, הוא לא מביא. המשנה ברורה כתב אחרונים. השער הטיעון פה כתב שהמקור זה אחרונים. לך תמצא את האחרונים האלו. זאת אומרת, על מה הוא מדבר? אין הערוכה שלך. תנסה. את המחשב באינטרנט, יש באינטרנט ככה אומרים היום על כל דבר. רגע, לא מבין נימוקים ארוך השורה, כף החיים לא מנימוקים, פשוט מבין את ההלכה הזו. גם הרב עלי יוסף לא מנמק כזה. אז אני חושב, רבותיי, אתם רואים, בכל ברכות כל הלכה קטנה יש לה משמעות. הבעיה היא שאנחנו ככה חוטפים את הברכות, חוטפים את הברכות. אני ראיתי כמה פעמים את הרב משה זצ"ל מברך ברכת על המחיה, זה שאומרים ככה תוכנים אותה מהר, כי בסך הכל המטרה היא להינצל מברכת המזון. בשבת יש זמן, כל השבוע אין זמן, אוכלים פרחיות אורז או קרקרים. אז אתה מגיע למחיה, אתה גם זו חוויה שקשה, יש כוח על המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת השדה ועל ארץ חמדה תורה מילה במילה כיווני מעות, זה דבר ש... קשה לזכוח.
יש שאומרים
שזה חיות שוריים. כן, אין שלוש. אבל גם אם זה חיות רבנן, חייבים דברי סופרים. אז הברכות, זה בעיה. נושא של הברכות זה בעיה. הנעימות שבה האדם מברך. אז יש כמה אפשרות לחנך את האדם, למה לברך? אפשר לבוא מהצד המוסרי. כלומר, להגיד, תשמע, אם אתה אוכל בלי ברכה, אתה גנן. נכון, זה גמר. אז... אבל אז זה בעיה, כי אם המטרה היא לא יודעת גנב, אז הוא מברך ככה. מברך, צ'יק צ'אק ו...
מה זה הולך?
כן, זהו. אבל יש עוד קצת, אני חושב, שהברכה היא מרוממת. מי שאוכל מתוך ברכה, אז הוא... מקדש את עצמו. ומי שמקדש את עצמו, אז אכילתו היא לא אכילה גופנית. למרות שבמצד השרים הופיע בסוף. במצד השרים, זוכרים מצד השרים, הוא בנה על המידות של רבי פנחס בן יאיר. תורה מביאה ידי זהירות, זהירות מביאה ידי זריזות, נקיות, פרישות, טהרה. חסידות, ענווה, עירת חטא, רוח הקודש ותחיית המתים. נדמה לי אלו המעלות שיש שם. עירת חטא קדושה, רוח הקודש ותחיית המתים. אז רוח הקודש ותחיית המתים זה מדרגות של כבר קרובות לנבואה. מדרגה האחרונה, שהיא מדרגת חיים של האדם, זה הקדושה. והקדושה היא שלמות של מידת החסידות. כך כתוב בספר שערי קדושה של רבי חיים ויטל, שרואים שהרמח"ל ממשיך אותו. הרמח"ל מתחיל יסוד החסידות. מה זה יסוד החסידות? זה אתה מתחיל להיות חסיד, זאת אומרת אתה בעצם מתחיל בסוף. כשהוא אומר יסוד החסידות, כוונתו, אתה מתחיל לספר, תסתכל בשורות האחרונות, כאן צריך להגיע. אתה מסתכל שאתה נבהל, כי אתה עוד לא הגעת לזהירות. זהירות, תסתכל את המצוות, פשוטות. טוב, אתה יום אחד תהיה חסיד. והחסידות זה ההתחלה של הקדושה, כך כתוב בשערי קדושה. עכשיו, בסוף הספר, אז הוא אומר שהקדוש, מאכלו משתהו קודש. ומה שהוא אוכל זה קורבנות על המזבח. ומה שהוא שותה זה כמו נסחים על גבי המזבח. ועליו נאמר שמי שרוצה להקריב קורבנות בזמן הזה, מה יעשה? ייתן לתוך גרונם של תלמידי חכמים. רוצה לנסח נסחים, ינסח לגרונם של תלמידי חכמים. אז אתה אומר של שרים, נראה לך ממשל שרים שקדושה, לאכול בקדושה זה מדרגה של החסידים העליונים. ואנחנו מה? אוכלים. אבל לפני שאוכלים, מברכים. ואז לפי זה יש כנראה שתי מדרגות. הברכה זה רק היתר. זה מתיר, זה כמו שחיטה. כמו שאסור לאכול בהמה בלי לשחוט, כי היא אסורה קודם. גם אסור לאכול משהו בלי לברך, כי זה אסור לפני זה. כל האוכל בלא ברכה, הרי הוא כאילו גוזל לקדוש ברוך הוא ולכנסת ישראל. אמר גוזל אבי ואמו, הרי הוא איש משחית.
ברכה זה גם מלשון המשכה.
נכון. זה בדיוק מה שאני אומר. זה פה משמע לי, ממש בהלכה פשוטה הזאת, שהלכה פשוטה עכשיו נשמע בו, תפרש אותה, שהברכה זה מלשון הברכה. מה זה להבריך? תתאר לנו, אתה יכול לתאר את זה לראות זה?
להבריח,
להבריח.
הם כופפים אותו לאדמה, שם הוא מוציא שורשים, ונהפך אחר כך, תשתיל את מים, מנתקים אותו מהצמחה.
אז זה ממש הברכה?
זה כבר בושן מנגבי גזם.
כן. אוקיי.
בית להסתכל
בה, כתוב.
בהרבה
בושן. עניין של הלחם... מה נדחי דילב דילי, בית להסתכלו בהפה. אז זה פרקטור שם, כתוב שם הברכה?
כן, היה של הברכה, גפן, כשמפריחים אותה, כשזה מדובר על הנשמה, כשהנשמה זה לא עבודה, בעצם היא אוכלת לכם חסד.
כן.
לכן היא יורדת לעולם הזה כדי לקבל את זה בזכות ולא בחסד.
אבל איפה הברכה שם?
דיבי זה מהגפן הזו, אותה גפן שבירושלמי, על העניין הזה של המן ראי להתנקד בהם. כשהגפן מפנה את הגף שם מה...
שם בודקים מאיפה היא מקבלת את נזונה, על שהיא הכיוון שממנו העלים יוצאים. כך כתוב שם בירושלמי. לא שאנחנו מבינים איך זה במציאות, אבל...
במציאות זה לא ככה?
זה מדורג, כאילו.
זה לא פשוט, אבל זה מה שכתוב שם בירושלמי.
טוב, אז הברכה הראשונה הברכה, כן, זה דברים ידועים. וכאן, כאן נראה לי שורים את הדבר הזה כאן. שההידור מצווה הוא שכיוון שהאוכל לא סתמי, אתה מברך, אז אתה מביא לפני השם, מקרב לפני השם. אשר תבחר ותקרב. מהמובחר תקרב. אתה מביא לפני השם את הדבר, אז צריך שיהיה דבר חשוב יותר. אם כן, נחזור פה עכשיו להלכה. אני אגיד לכם למה, הסימן הזה נראה נורא קטנוני. זה רק קטנוני. כנראה יש לך פיטה וחצי חלה. זה לא חשוב מה אתה אוכל, מה אתה לא אוכל. אם יש לך איזה...
יכול להיות חצי חלה בגודל של שולחן ופיטה קטנה.
נכון. אם יש לך חלת בגט ולחם אחיד ואתה נמצא בסדת שבת, אני קם, שבת. אז אם אתה במצב הזה, אז אני מבין שצריך לפצוע על אכלת בגט. אבל זה לא פעם קטנוני כל הדיון הזה. התשובה היא, אני חושב, צריך לראות את זה, אתה מקרב את הדבר לפני השם. יותר דבר לפני השם, כל דבר קטן הוא חשוב. אם אתה מסתכל מצד הכבוד, אולי זה יותר קשה להסביר את זה, אבל אם הנקודה היא להקריב את זה להשם, כל דבר יש לו משמעות. אם היית מביא קורבן, היה חשוב לך כל פרט ופרט.
אבל אם אתה יודע שאתה לא יכול לגמוש בקורת פיתח, אז זה דבר עבר על ה...
טוב, אז זה נקרא שאתה לא רוצה לאכול אותה. אם אתה לא רוצה לאכול את הפיתה, אז זה לא נעמה.
אתה פרוסה, אני יכול לגמור אותה.
אתה צריך לראות מה אתה מתכנן לאכול ברוחה הזו. אז אם אתה מתכנן לאכול, לברך. כן, מברך על השלם, חוזר למשנה ברורה. וכן, ההלכה הראשונה היא, אם יש חתיכות של פד או פד שלם, מאותו מין, זאת אומרת, אותו מין של דגן, מברך על השלם, אפילו הוא פת כיבר, והחתיכות פת נקייה וגדולה. זאת אומרת, מעלת השלם, יש פה מעלה אחת ושתי נגרעות. זאת אומרת, יש פה שלם, יש לנו פה כיבר, פת כיבר, ויש לנו פה קטן. אז אם יש לך שלם שהוא קטן מפת כיבר, הוא עדיף על גדול, עדיף על נקי, אבל עדיף גם על גדול ונקי. זאת אומרת, מעלת השלם היא תמיד עדיפה, יש בזה מחלוקת, אבל ככה אחרת השולחן ערוך.
מה זה כיבר?
כיבר? זה כנראה מה שאשתך מאכילה אותך כל השבוע. כי כל אנשים הם כאלה היום, ושלום, תאכל לחם מלא. אנחנו נעשה מחקר על העניין הזה, ש... מה? זה...
כיבר, זה...
פת כיבר. זה שתי לחצי, זה לחם וחצי, לחצי לחם.
שמעתי כי זה הערה שהערה שכל תעודה זה כנגד יומיים בשבוע. אז אם זה דברך על חצי לחמי, זה כאילו לא תהיה לך ברכה על אותו יום.
אני כאן. אתה קודם כל, אתה יודע מה ההבדל בין הספרדים לאשכנזים? האשכנזים, לא, האשכנזים יש להם פשט, רמז, דרש וסוד. נתחיל מהפשט. בסוף, מגיעים לסוף אולי. הספרדים, כמה שקוראים להם ספרד, אז יש להם סוד, פשט, רמז ודרש. זה ספרד, זה ראשי לו ספרד. קודם כל, הסוד בהתחלה. אתה יודע, אתה אמר לנו פה דבר. קודם כל, יש לנו דין פשוט. שתי לכת ושניים. למה? כך כתוב בתורה. אחר כך יש הסברים. אבל קודם כל, דין פשוט.
זה חשוב לדעת, אבל...
לא אומר שזה חשוב לדעת, אבל אתה צריך לדעת, להיות מושכלות קודם כל. מה פשוט? אחר כך מה? לא, ומה המקור? אחר כך מה להסביר? אתה שמעת על זה ספרד בסוד פשט רמז דרש? אני רואה את זה אצל כל הספרדים, מקטן ועד גדול, זאת אומרת בכל המדרגות אתה רואה את זה
שנמשכים לעשות
זאת אומרת, אם נמשכים לעשות צריכים להימשך אליו מתוך התורה ומתוך הפשט השאלה, מה מושך אותך לעשות? אצל אחינו הספרדים, מה שמושך אותם לעשות זה הכליות שלהם הרוחניות ובאמת, מה שחזן אמנים אותנו שמה שמושך אותם לעשות זה הפשט הפשט צריך למשוך אותך לעשות, אתה צריך לדמול כל כך הרבה תורה, אתה תימשך פנימה. אבל אם הכללות הרוחניות שלך מושכות אותך לעשות, יהיו בעיות. ויש בזה, אנחנו רואים הרבה אנשים שהם לא יודעים חצי מהחיים, כלום מהחיים שלהם כמעט, אבל הם נוהגים כל מיני מנהגי חסידות וקבלה בדרך כלל בצורה מובטת, אבל גם אם בצורה לא מובטת, אז הם מבלבל להם את המוח, ואחר כך אתה רואה איך האנשים שלהם נראות וחיילים שלהם נראים, וגם איך הם עצמם נראים. אבל יש מתחיל מהפשט, והפשט מושך אותו לעשות, זה טוב. ואם הפשט לא מושך אותו לעשות, אז יש שם בלבי טוב. זה יותר טוב מאשר לשם בולבל. הכי גרוע זה, לא, אם אתה פי, פי. אם אתה פר, זה לא נעים להיות פר, גם לא פרד.
אבל כתוב בזור,
צריך לחזור. אבל מה כתוב בזור? על אחד שיד ערך את הסמך, זה מצב ממש אנוש. זאת אומרת, אחד שכל מה שיש לו זה רק הסמר של הפרדס. אני חושב שהזוהר לא מלא על דעתו בכלל מצב, איך כל דבר משונה כזה, מוטציה שקרה רק בדור שלנו. דבר כזה מוזר של אדם ש...
דובר על לתקן את
החטא, כזה. חזק.
אני לא
מבין. חזק, חזק מאוד, חזק מאוד. אבל אם הוא בא לתקן את החלק הזה, אז הוא כנראה להיות חזק מאוד. זה לא כזה חובב, הובי, שיש לו וורטים ככה.
הרבה אנשים נמצחים לזה, אנשים שהלכו למזרח ושם הגיעו לדברים כאלה, אז מיד עשו סוויץ.
זה בדיוק הצרה שלנו.
זה בדיוק ההתקרבות מלמעלה כביכול והצרות ללמעלה.
זה בדיוק הצרה שלנו, שהקבלה היא תחליף לתורות המזרח.
בדיוק.
זו הצרה הגדולה שלנו.
תחליף.
זו הצרה הגדולה שלנו היום.
אתה עומד בצומת, מחכים לך עיתון של קבלה, איפה הגענו?
סיפר לי אברהם מדעיה, כן, סיפור יפה, שאני מקווה שאתה סיפרת לי, אתה לא משוחר, אבל סיפר, כן, אתה סיפרת לי, שכשהוא היה ילד, אתם יודעים איזה אברהם מדעיה? שכשהוא היה ילד, אז הוא, בישיבת המקובלים בתל, מקווה שאני לא טועה בשמות, היו יושבים שם הרב עובדיה מדעיה, והרב כדורי, והם מקובלים, והיו יושבים כאילו ביחד, בפתנס שהיו שם גם אנשים פשוטים, הם יושבים באיפה שהיו יושבים, והם מלבלים שם, לומדים שם, אף אחד לא יודע בדיוק מה הם לומדים, הם לא יסכים בקבלה, אף אחד לא יודע, כבר ראו אותם, הם לא יסכים בקבלה, אף אחד לא יודע בדיוק מה הם עושים. אני רואה בזה, סיפור הזה, אני רואה בזה דבר גדול. היום? מה, הם מקובל? היום הם בתור, שם. היה עומס על על השערים שם, היו שעות קבלת קהל, היו מתחילים להקים כולל שם.
שם לא היה את העניין הזה של כאילו בבוס וכל זה.
זה מה שאומר, היו המקובלים.
אתה לא יודעת מי לומד, אני לא.
זה המנקודה. המקובלים.
אם אתה, אפילו במשפחה, אתה לא יודעת אם הוא למד או לא.
אתה אומר.
רק אם אתה, אף שלי אומר, פתחתי בספרים וראיתי הערות בעת חיים, אז שזה ידעו אם הוא למד או לא. הם כותבים
בצד
כל
מיני
מקורות וכו'. ככה. זה מקובל.
לא ידעו.
זה מקובל.
לא ידעו,
תוך
ניהול.
יכול להיות
שאפילו
שאתה לא יודע.
היום זה יצא יותר, אולי זה
טוב. זה גם יצא. יש בזה מעלות, יש בזה חסרונות. אני גם חושב שזה טוב, אבל יש בזה חסרונות שזה יכול ליצור צורה מגושמת של
חוכמת
הקבלה. אני סיפר, תלמיד של הרב גץ, סיפר לי שהרב גץ, אני התפללתי איתו פעם.
הרב גץ למד אצל
הרב? אצל הרב עובדיה, חכם עובדיה, היה תלמיד מובהק שלו.
אני מכיר
בטח, הוא היה תלמיד מובהק שלו. אני הייתי פעם אצל הרב גץ בסוכות. התפלל איתו, תפילת לולב. לברך אצלו ברכת הלולב, העלל, העלל עם הנענועים, לקח לו שעה ורבע. על איזה שחול המועד, שעה ורבע. הייתי אצלו, התפללתי איתו. שעה ורבע, עלה לי מנענועים. במניין של הרב גץ, בסוכות, היו די הרבה אנשים, היו אפילו ותיקים כמובן, די הרבה אנשים, אבל כשהם מגיעים להלל, היו נשארים איתו קבוצה קטנטונת. כי מה אתה עושה שעה ורבע? גם המקובלים, גם אלה שלמדו אותו, מה אני יכול לעשות שעה ורבע עכשיו? אז הם היו פורשים הצידה, ככה זה היה. הרב גץ היה נשאר לבד עם כמה תלמידים, ופורשים את זה. עכשיו, אני הייתי צעיר, גם אני פרשתי הצידה. כנראה הייתי שאנחנו שיעלנו מוצף, עם הנענועים. אז שאלתי אחד המקורבים, אחרי זה אמר לי, תגיד, איך הרב עושה קידוש בשבת? הוא צריך לכוון בשם הוויה. אז איך הוא עושה? הוא אמר לי, תדע לך, אשתו של הרב לא יודעת שהוא יודע לכוון. כשהוא עושה קידוש בשבת, לא, כשהוא עושה קידוש בשבת, אז הוא לא מחבר. כלומר, ברגע, מעולם לא כיוון, אלא אם כן אולי יצא לו אי פעם בחיים שעושה קידוש, רק עם החברות הקדישתה שלו. אבל תם ככה בחיי היום יום שלו. עשה קידוש עם אשתו ועם בני ביתו. לא היה מושג. קידוש, קידוש. כמו כולם. ויש כוונות לקידוש. אבל זה הכוונות זה כשאתה נמצא בתוך החברות הקדישתא. אגב, אני אספר לכם סיפור יפה, שהרב גץ, הרב גץ הזמין אותי, אבל כשהייתי צעיר, הייתי בן 29, והזמין אותי הרב גץ ללמוד קבלה. אני החמור, בדיוק באותו זמן, פשוט לא יכולתי, הייתי כך חמוס כי... אותו זמן, זה היה שנה לשנה שהתחלתי ללמד קצת, לימדתי בישיבת הסדר בדימונה, הייתי נוצא איזה יום בשבוע, אז לא יכולתי, כבר עניתי להם כן.
יומיים?
אה?
יומיים,
היית שם? 24 שעות. אז כבר אמרתי להם כן, ולא יכולתי. זה יצא הלימוד, יצא בדיוק בלילה, שלמחות הייתי צריך לנסוע לדימונה. בקיצור, לא באתי. כמובן שנה אחרי זה נפטר, אני תמיד, יש לי גם הרבה סיפורים כאלה, רבנים שהיה לי קשר, אבל הוא הזמין אותי, נדמה לי שאיזה קבוצה של 4-5, הזמין. לא באתי, לא יכולתי. אבל משהו כן נשאר לי מזה. קודם כל הזמין אותי, זה גם טוב. נשאר לי משהו, אבל נשאר לי מזה משהו. משהו מזעזע. שהוא אמר, יש לו תנאים. מי שרוצה ללמוד את הקבלה, יש תנאים. יש המון תנאים. שני תנאים הם לעיכובה, וכל שאר התנאים הם לא לעיכובה. תנאים שלא מגיעים, משתדל. מה לא לעיכובה? לא לאכול בשר עם אותה חול. טוב, משתדל, אתה יכול, טוב, אתה לא יכול. לקום כל יום בנץ, טוב, אתה יכול. להגיד כל יום תיקון חצות. זה תנאים לא מעקרים. אבל יש שני תנאים מעקרים. אחד, לשרת בצהל. רק בוגר צבא. והשני, אברהם. והשני, זה מהדודך שלך. והשני, להגיד בפה, אני אוהב כל יהודי ואפילו את שולמית אלוני. זה לעיכובה. אם אתה, אם שני התנאים האלה אתה לא, מה קורה אחד שהיה פטור מהצבא, מה עושים? לא יודע, לא יתברר הדבר הזה, אבל אלו תנאי הקבלה המעכבים. להיות בוגר צבא, ולהגיד, אני אוהב כל יהודי ואפילו את שולמית אלוני. התיקון חצור הזה, זה להשתדל.
מילה הוא לא הזכיר.
כן, לא לעיכובה. תנאי לא לעיכובה. השתדל. לא, זה תנאים. כשאומר זה תנאי, זה חשוב. אי אפשר. אבל שני התנאים הללו, זה מעקר. חזק את הדבר הזה, נכון? זה המקובלים תלמידי רבי עובדיה הדיה. שמי שרוצה לדעת מה הוא חשב, אז מה יקרא את ההקדמה להשכיל עבדי חלק ה' חלק ו', שם יש מדינת ישראל. אחיך אמר לי, הרב יגאל, אחיך אמר לי שבשמעים הקשים של הגירוש מגוש קטיף, זה מה היה מחזיק אותו, כשהיה לה השגות על המדינה. הוא היה הולך לקרוא שם עוד פעם את הדברים שהוא כתב על ראשית צמיחת גאולתנו. להשכיל עבדי. אולי פעם נימד את זה ביחד. אתה צריך, אני אין לי להשכיל עבדי בבית, אתה אמרת שתשיג, אתה לא משיג. לא, שוט יסכיל עבדי, צריך להיות. כן, אבל גם אני רוצה גם את דבר להשכיל. יסכיל עבדי, זה ספר, יש בטח בישיבה אפשר למצוא את זה אולי?
יש של הרב גט?
כן, אנחנו צריכים. לא הרב גט, הרב הדיה. טוב, נחזור פה להלכה. הכל זה הגיע השאלה, האם זה לא מקובל בשביל להבין את ההלכה הזו? קצת, טיפה, בשביל להבין איזה הלכה אנחנו נמצאים, לא תאמין. לא תאמין מאיפה הגענו. והשאלה המדהימה, שאדם שיש לו שני לחמים לפניו, צריך לבצוע על הלחם השלם. אפילו אם השלם הוא קטן יותר, ואפילו אם הוא מסוג חיטה, לא מסוג חיטה, אפילו אם, כן, חיטה פחות משובחת. דהיינו מה שנקרא, פת קיבר. פת קיבר זה מה שהנשים שלנו קוראות לחם מלא. זאת אומרת, נדמה לי שתקול לאלמה, אם יש לך את הלחם הזה, השחור כהה הזה, חום כהה, עם כאלה...
יעיינים.
כן, על הלחם, זה נראה לי פת קיבר, דבר הזה. ועל הפת קיבר הזה אתה יכול לפסוע בשבת, רק אם אין לך שום פיתה. אתה צודק או לא?
זה קטנוע, זה השתנה.
מה השתנה?
כי היום זה נשב לחם מלא, נשב יותר טוב, יותר בריא, יותר יקר, יותר הכל. יותר מכובד, אני קונה, אם אני קונה חלה תלועה של לחם מלא, איתי מאושר, הכל בסדר. לשבת.
תשמע, בוא נגיד כך, אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא, תמיד שאתה לומד תורה, אתה חי עם מנגנון של הדחקה. אתה לא הדחקה, אתה רוצה לשאול את משה אתה. וכשיש, אתה לומד משהו בהלכה, אתה אומר, טוב, זה בטח היה פעם. ככה זה הולך, כשאתה לומד, כל מה שקשור לסדר נשים, כלומר, כל מה שקוראים אנשים, אתה אומר, כל העולם ביתות תורה, אתמול הבת שלי עשתה סיום על מסעד השרים, ביתי בת 16, עשתה סיום על מסעד השרים. אז היא אומרת לי, אני אומרת לי, אבל כתוב, כל מי שעובד את ביתות תורה, כאילו מלמד תפלוס, זה מסעד השרים עומדת. היה לה יסוד המצפון. טוב, אמרתי לה, תראי, זה נכון, ללמוד, ללמד ביתות תורה, זה ללמד את תפלוס. אבל מה הכוונה? הכוונה, ללמד אותה בדברים שלא נחוצים לה. כלומר, למשל, אם היא עכשיו תלמד מסכת גיטין, כאשר אין לה שום כוונה להיות בהרכב שנותן גיטין, גם לא מכוון להתגרש, אז זה תפלות. אז יש פה בעיה עם מעמד האישה. מה, היא לא יכולה ללמוד תורה לשמה? לא. לא, לא יכולה ללמוד תורה לשמה? לא, זה תפלות. עכשיו צריכה ללמוד תורה.
וזה כל המדרשות.
אתה רואה עוד פעם, הוא מקשה עליי. הוא מקשה עליי מהמדרשות. אז זה עכשיו, מה עושים? אני רק אביא את זה אותו דומה. את המאמר הזה, כל הרבה ביטות תורה כתובה לתפלות, מחקו אותו מהשס, אבל זה כתוב בגמר, מחקו אותו מהשלום, זה היה פעם. ויש מנגנון כזה של הדחקה, שכל דבר שאתה מוצא לך, אתה אומר, זה פעם, אי אפשר להתעלם מזה, שחכמי התלמוד היו פעם, ופעם לא הכל היה טוב. יש גם כמה דברים לא טובים מפעם שהגיעו אלינו. אז צריך מאוד להיזהר מהדבר הזה, ולכן צריך ללמוד דבר מתוך נאמנות. רגע, אחרי שאתה לומד אותו, היטב היטב. עכשיו, אני מצפה, לא, לפעמים מותר להגיד שדברים היו פעם, זאת אומרת, אבל אתה צריך ללמוד אותו לעומק. קודם כל להבין טוב מה היה פעם, לפלפל בו היטב היטב. ואחר כך תגיד, אולי זה היה פעם, אבל כנראה שתגיד את זה אחרת. למשל, החפץ חיים, שאומר זה היה פעם, יש חפץ חיים. אז הוא אומר ככה. החפץ חיים אומר, פעם האישה לא הייתה מלומדת בשום תחום. היום, כשנשים מלומדות בחול, אז אם היא מלומדת בחול ולא בקודש, אז זה יגרום להם פער בין קודש לחול, ואז יגרום להם ספקנות וכפירה. אני דעתי צריך לחשוב טוב על החפץ חיים הזה, כי כל המדרשות מביאות אותו, ולדעתי הוא דווקא משפיל. החפץ חיים הזה הוא קצת משפיל את הנשים. זאת אומרת, הוא אומר, תדעי, לא תדעו כלום, הכי טוב. אבל אם כבר אתן לומדות מתמטיקה וכל זה, אז יבצע קונפליקט בין ההשכלה שלכם בחור לבין האי-השכלה שלכם בקוד. אז האישה שלומדת במדרשה לכל דבר החפץ חיים הללו, אני רק מזה הייתי להפסיק ללמוד. זאת אומרת, זה תסכול. זה ממש תסכול. לכן אני אומר, כל סוגיה, לפני שאתה יורד, אני אומר לתלמידים, בישיבה יש מנגנון. זה נקרא מנגנון של הבחור ישיבה. בחור ישיבה לומד מה שיש לו קושי. עכשיו הוא לא אוהב קושיות, הוא רוצה להישאר איפה שהוא היה מקודם. אני אוהב קושיות, כי ככה נתקדם. אבל בחור ישיבה רוצה, לא בחור ישיבה, כולם. תתחיל עכשיו עם דברים כאלה, אתה אומר לי משהו, שאני פה למדנו ידום מצווה, זה שינוי, ידום מצווה שינוי תפיסה. אבל אז יש מנגנון, בחור ישיבה מה אומר, לא פלוג רבנן, זה לאו דווקא, זה גזירת הכתוב, זה מדרבנן. יש לי רשימה של 11 תירוצים, רשימה, אני אקרא, תירוץ הבחור ישיבה. כל מטרה של התירוצים הללו, עכשיו זה תירוצים שפעמים אתה אומר אותה, אתה אומר לא פלוג רבנן, יש לא פלוג רבנן, אבל זה תירוצים שהם להתחמק מלהבין. אחרי זה דין אומר, לא, לא, זה לא פלוג, זה לאו דווקא, זה גזירת הכתוב, זה הפקר בית דין. או יש מנגנון, רשימה של תירוצים שבא לומר, בוא לא נבין מה שכתוב פה, אנחנו נשאר מה שהיינו פעם, והדין הזה הוא לאו דווקא.
אתה יודע
את המילה,
כי
אתה יודע גם רב, אתה יודע תירוצים
מאוד
דחוקים, אבל אתה צריך, זה רק, 11 מתוך 100, יש לו המון תירוצים. אתה צריך לפתוח את כל האפשרויות, ללמוד טוב, לפני שאתה יורד את הלאו דווקא שלך, גזירת הכתוב, או לא פלוג רבנן, או קרום הדבר מהתורה, או מגדר מילתא, או אפקר בית דין, או מדברי סופרים, כל ה... לפני זה, תלמד בנחל, קודם כל תרגע, אתה ראשון תרגע. תרגע, אתה... אמרת איזה סוגיה, זה נורא מקומם אותך. קודם כל תרגע, תלמד אתה בנחת. לומדים איזה סוגיה, זה קורה בעיקר שיש משהו עם שוויון האישה. יש לך איזה גמרא שנראית אנטי-פמיניסטית, כבר אתה מתחיל להתגונן. עוד לא למדת את הגמרא, אתה אומר, טוב, זה היה פעם, תלמד אתה כבר בנחת. תהיה קצת אנטי-פמיניסט. תלמד, אל תדאג, אל תתחיל לאמת את עולם מושגים שלך עם הגמרא. אני חוזר לפת קיבר. פה יש לנו הלכה שאם אדם יש לו לחם מחיטה מלאה, דיברנו על זה פעם, שלא ברור מה זה חיטה מלאה, אבל לכולי עלמא, מה שנקרא היום 100%, אני חושב, 100% זה קמח שתחנו אותו עם הסובין. כלומר, גרגיר חיטה, פשוט לקחו את הגרגיר, הוציאו ממנו רק את המוץ, אני צודק, הוציאו ממנו רק את המוץ, ותחנו אותו כמות שהוא. זה יש לזה שם, פת קיבר. זה השם של הדבר הזה, והדבר הזה לא פוצים עליו, אפילו ביום חול. עמיקם, לא ללכות שבת, אפילו ביום חול. רגע, עכשיו יש בעיה, אלא אם כן זה מה שאתה אוכל. אם אתה לא מתכוון לאכול פת אחרת, אז מותר לך, אבל לא יודע אם בשבת זה יהיה ככה. כי זה דווקא ביום חול. בשבת, בצריך להביא את הלחם הטוב. ככה היה פעם. אני נראה עכשיו האם הפעם הזה גם נשאר היום, כי תמיד ההלכה הייתה פעם, רק בדרך כלל בימים ההם גם בזמן הזה.
אני זקק, יש את הסיפור עם הבת של אותו.
אז בואו, אני צריך לעצור כי קבעתי מישהו בתזה. טוב, שבוע הבא נמשיך.
היה בנמציאות אמרו